היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, אני באולפן איתן אבריאל, היום לבד, וכמו שאתם ודאי יודעים, כי עסקנו בזה רבות, מזה שבועות ארוכים אנחנו, כשהכוונה הוא עיתון ואתר דה מרקר, נעלים קמפיין עיתונאי נגד מה שאנחנו מכנים בצמד המילים עושק העוש, שזו התופעה בבנקים מקפיצים את הריביות החובה, בהתאם לעליית ריבית בנק ישראל, אבל מנגד מושכים רגליים ולא מעלים את ריביות הזכות על הפקדונות של הציבור. לפני שבוע בדיוק ראיינו כאן את המפקח על הבנקים, שאלנו אותו על עמדתו בעניין, הוא אמר שהוא לא רוצה להכתיב לבנקים מחירים ותנאים ואיך לפעול, אבל עכשיו נראה שהוא קצת שינה את דעתו. המפקח שלח אתמול מכתב לראשי הבנקים, בו הוא כותב שהוא, ואני מצטט, מצפה מהם להוגנות צרכנית פיננסית כלפי הלקוחות. שזה דבר די מוזר, אולי קצת כמו לבקש מחתולים הוגנות צרכנית כלפי העכברים. סמי פרץ יעלה על הקו ואנחנו נדבר על זה. מהו האתר שבו אתם משתמשים הכי הרבה כשאתם רוצים לברר כמה דברים בסיסיים על אדם או על חברה? ברוב המקרים האתר הזה יהיה ויקיפדיה. מה גם שאתר ויקיפדיה הוא כמעט תמיד זה שעולה ראשון בחיפוש בגוגל. בפועל, הוויקיפדיה הפכה לאנציקלופדיה העולמית, גם היא הפכה לאנציקלופדיה לאומית, אלא שמסתבר שניתן לשלם כסף ולקנות ערך משלכם, והמערכת לא תמיד בודקת את מה שתבחרו שיהיה כתוב בו. איך זה עובד וכמה זה עולה? אנחנו נדבר עם נתן ליפסון שבדק את הדברים. גם ביחס למדינות עשירות ולמרות תקציבים נמוכים יותר, מערכת הבריאות הישראלית בולטת לטובה בכמה דירוגים, למשל תוחלת החיים. אלא שמנגד, רמת השירות של המערכת מתדרדרת במהירות, למשל בכל מה שקשור לזמן שלוקח לקבל תור לרופא מומחה בקופת החולים. מאז 2019 למשל, משך התור לאורתופדיה ולרפואת נשים גדל ב-36 עד 38% משבועיים לכ-20 יום בממוצע. כתבת הבריאות רוני לינדר תסביר לנו למה זה קורה. יאללה מתחילים. היי סמי פרץ.
שלום איתן אבריאל.
הנה אנחנו פה מתחלפים ומצריכים, אתמול אתה היית לבד, היום אני פה לבד באולפן, אבל הנה אנחנו מדברים, שמע, אני קצת, אתה צריך להרגיע אותי קצת, כי ממש ביום רביעי שעבר, אתה ואני יחד ראיינו את המפקח על הבנקים, ושאלנו אותו בצורה מפורשת, הוא בא עם איזושהי בשורה בנושא של... בוא נגיד שקיפות על ריביות במשכנתאות ומסלולים וכן הלאה, ושאלנו לו אותו למה הוא לא עושה דברים דומים גם במוצרים פיננסיים רגילים או נוספים, כמו למשל הנושא של הפיקדונות, והוא אמר שהוא לא מאמין בזה, שצריך לתת לבנקים כל אחד לפעול על פי הדרכים שלו ועם השיקולים שלו, ובסופו של דבר הבנקים חשוב להם שיהיה להם מערכת יחסים טובה עם הלקוחות, ולכן בשוק נורמטיבי ותחרותי שהוא חושב שזה ככה, צריך לתת להם לעבוד. וקצת צחקנו על העניין הזה, והוא עמד על שלו, וכנראה שהוא ראה את האור בשבוע שחלף, כי היום הוא מוציא מכתב לבנקים, והוא אומר להם, חבר'ה, תתנהגו בהוגנות צרכנית כלפי הלקוחות שלכם, סביב הנושא של, נקרא לזה, עושק העוש, ולי זה קצת מרגיש כמו לבקש מחתול להתנהג בהוגנות צרכנית כלפי העכברים.
כן, אז קודם כל מדובר במכתב שבאמת המפקח על הבנקים, מאיר אבידן, שולח לבנקים. הוא אומר להם, תשמעו, בחודשים האחרונים חלו שינויים בסביבת הריבית והאינפלציה, אחרי הרבה מאוד שנים של יציבות, לא הייתה ריבית ולא הייתה אינפלציה, והשינויים האלה מחייבים בעצם להגביר את יכולת ההבנה של הלקוחות, להבין מה המשמעות, כלומר, לדעת מה מציעים להם בבנקים שונים, גם בתחום של האשראי, גם בתחום של הפקדונות, ולכן הוא באמת החליט להוציא מכתב, הוא קשור במידה רבה לאותה טענה שלנו, שבעצם בחשבונות הבנקים של הלקוחות יושבים למעלה מ-600 מיליארד שקלים, שלא מקבלים שום ריבית. אז כל עוד לא הייתה ריבית במשק, ניחה, אבל כרגע יש ריבית במשק, ולכן אומר המפקח על הבנקים, אני מתכוון לפעול לפרסום שיעורי הריבית שאתם משלמים עבור פקדונות שקליים, שאתם גובים עבור אשראי, כי אני רוצה לתת ללקוחות כלי שיאפשר להם להשוות בקלות בין התנאים שכל הבנקים מציעים. הדגש הוא באמת על העניין הזה באמת של פקדונות, ופה הוא מצפה מהם שהם יהיו תחרותיים יותר. עכשיו זה בדיוק נגעת בנקודה. הרי אנחנו אמרנו, אין מספיק תחרות, ואנחנו גם דיברנו על זה בתחילת השבוע, אני דיברתי על זה עם אסא ששון, כשהבנקים משלמים ריבית על יתרות זכות בחשבונות העובר ושב של הלקוחות העסקיים. לנו הם לא משלמים. והמסקנה הבלתי נמנעת זה שבמגזר העסקי יש תחרות, ובמשקי הבית אין תחרות, או יש מעט תחרות. אז עכשיו המפקח לבנקים אומר להם, נו, 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 אני מסתכל על מה שאתם עושים עכשיו, אני אבדה האם אתם משלמים ריביות, לא משלמים ריביות, אם אתם בכלל משלמים ריביות משמעותיות, ותדעו לכם שמישהו פוקח עין. עכשיו, המסקנה באמת של שנינו מהדבר הזה, זה שאם המפקח צריך להגיד להם, נו, 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 כנראה שהם לא כאלה בסדר, או שהם לא כאלה תחרותיים, הרי במצב תחרותי אמיתי, ברגע שבנק ישראל מעלה את הריבית, הבנקים מיד צריכים להעלות לנו את הריבית, וגם להתחרות ביניהם, ולהגיד לנו, כדאי לכם הלקוחות להשקיע את הכסף שלכם אצלי בפיקדון, כי אני אשלם לכם יותר. לא ראינו הרבה מהדבר הזה, עשינו איזושהי השוואה לפני שבועיים, יצא ש-1-0 הבנק החדש נותן הכי הרבה, ואחרי שהתחלנו לדבר על זה, אז בא בנק דיסקונט ואמר, אז גם אני מעלה את הריבית. זה התהליך שהיה פה, כלומר, אם אין לחץ על כל המגרש ואין ציפיות, הם לא ישלמו. אנחנו רוצים להזכיר להם שעוקבים אחריהם, והמפקח עכשיו גם כן מצטרף לעניין הזה, ואומר להם, גם אני עוקב אחרי מה שאתם משלמים לקוחות.
אבל אתה יודע, זה שהקמפיין שלנו בדמרקר, ואנחנו לא יחידים בעניין הזה, גם כלי תקשורת אחרים הצטרפו לדבר הזה, אנחנו נתנו איזה מיתוג של עושק העוש, זה פשוט נשמע טוב, יש לו השפעות, זה די ברור, כי רואים את הקשר בין העיתוי של הכתבות הללו לבין שינוי ההתנהגות בחלק מהבנקים, אבל אתה יודע, יש לי את המכתב מול העיניים, והפסקת הסיום נפתחת במשפט, הפיקוח על הבנקים מצפה מהתאגידים הבנקאים להמשיך ולתת לקוחותיהם שירות הולם ומקצועי. שזה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. קודם כל זה מכתב שבא ולהגיד, לא נתתם עד עכשיו שירות הולם ומקצועי, אז למה לכתוב להמשיך ולתת ללקוחות שירות הולם ומקצועי? זה פעם אחת, אבל זה פלפול, נקרא לזה, של ניסוחים. הדבר המרכזי הוא למה להסתפק במכתבים. זה לא בהכרח יעזור. אין שום תמריץ למנהל או לבנק באמת לשנות את ההתנהלות שלו על בסיס איזשהו מכתב מאוד כללי כזה, שלא כולל שום דבר במונחים של סנקציות, במונחים של איומי סנקציות. זה כמעט נראה סתם.
תשמע, בוא, אני לא חושב שהגענו לרגע שצריך לתלות את מנהלי הבנקים.
לא, זה לא עניין של לתלות את מנהלי הבנקים, אבל מאותו רגע שהחלטת באמת לעשות איזה משהו, אז א' באמת תפרסם, אבל תשים על השולחן איזשהו משהו שיגרום, שיהיה תמריץ אמיתי לבצע את הדברים, מעבר אני מצפה מהתאגיד הבנקאים, הטרק רקורד של תאגידים בנקאים בישראל ובעולם הוא לא של מלכר.
כן, אז אני חושב שיש, אתה יודע, את האמרה הזאת של אין עונשין בטרם מזירין, אז זה נשמע לי כמו, לא יודע אם כרטיס צהוב, אבל הכנה לכרטיס צהוב, שבא ואומר להם, חברים, הסביבה השתנתה, וגם אתם צריכים לשלם ללקוחות שלכם יותר, ולהסתכל על העניין של הריבית. צריך לזכור, איתן, שאנחנו עם ריבית נמוכה בערך משנת 2008, כלומר 14 שנים. תאר לך בן אדם בן, לא יודע מה, בן 15 בשנת 2008, היום הוא בן 29. האיש הזה מעולם לא קיבל ריבית על פיקדון, הוא בכלל לא מכיר את המוצר הזה. בעצם בא מפקח ואומר, חברים, אנחנו זוכרים כולנו, היינו פה בתקופות שבנקים שילמו ריביות על פיקדונות, ואפילו ריביות גבוהות, אז קחו בחשבון שאתם צריכים לעבוד בלשפר את יכולת ההבנה וההשוואה של הלקוחות ביחס לכל המוצרים האלה. אז משכנתאות כולם מכירים, כי מבינים מהר מאוד את הקשר בין הלוואה ובין הריבית שאתה משלם וההחזר החודשי. ריבית על פקדונות לא בדיוק מכירים, כי פשוט לא הייתה פה ריבית הרבה מאוד שנים. אז אני חושב שזה בסדר לבוא ולהגיד לבנקים, חבר'ה, השתנתה הסביבה ואתם צריכים להיות אחראים לכך שגם הלקוחות שלכם יבינו שהסביבה השתנתה, וגם לטובה, לא רק לרעתם. כלומר, לא רק בצד של ההלוואה, אלא גם בצד של הפקדונות. אז בעיניי המכתב הזה, תשמע, הוא יחסית פרווה, אבל הוא עדיין מה שנקרא קריאת השכמה לבנקים. תזכרו שאתם גם צריכים לשלם ריביות כשהריבית עולה, ואל תהיו, נקרא לזה, אפתיים או אינטרסנטיים, או תסתכלו רק על עצמכם, יש לכם תפקיד גם לחנך את הלקוחות שלכם להבנה פיננסית אמיתית, גם אם זה יגזול חלק מהרווחים שלכם שאתם בניתם עליהם, כתוצאה מזה שהריבית עולה והרווחים שלכם עולים, יש פה עוד לקוחות שצריך להתחלק איתם ברווחים האלה. זה נראה לי בסדר, המכתב שוב הוא לא אלים והוא לא מתלהם, ואתה עדיין לא תולה אף אחד ולא מגיש כתבי אישום נגד אף אחד, אבל בתור התחלה לבוא ולהגיד חברים אני מתחיל להסתכל עליכם ומתחיל להשוות ביניכם, זה בסדר. יכול להיות שהשלב הבא יהיה שאם באמת הבנקים, אתה יודע, ינצלו את העלאות הריבית רק כדי לשפר את המצבם שלהם, שהמפקח יצטרך לעשות יותר. הערכתי, הוא לא יעשה יותר אם אנחנו לא נצעק.
לא, הוא לא יעשה יותר, הוא לא רוצה לעשות יותר. הוא הצהיר פה, זה בדיוק העניין, ביום רביעי שעבר, שאנחנו ראיינו אותו כאן באולפן, שהוא לא רואה את תפקידו במונחים של יצירת תחרות, או במונחים של שריף של השוק, כאחד שצריך להכריח אותם לעשות יותר, והוא מקווה שה... אתה יודע, פעילות השוק והפעילות של, והרצון התיאורטי לפחות של, של, של בנקים לשמור על לקוחות לאורך זמן ולתת להם שירות עולם תמורת מחיר עולם, ינצח. העניין הוא שפשוט מחקרים הראו את ההפך. האינסטינקט שלנו מראה את ההפך, ואנחנו מכירים את, את הדברים. אתה יודע, בוא נגיד שמחר הממונה על המוסכים ישלח לכל המוסכים בישראל מכתב שבא ואומר, אני מבקש שתפעלו באוגנות צרכנית, ומעכשיו שאתם באים להחליף פאקונג ראש או קופלונג, אז באמת תציגו תמונה מלאה ושקופה ללקוחות שלכם במה מדובר ובאיזה מקומות אפשר להשיג את, את החלק הזה. הרי אתה תתפקע מצחוק, מנהל המוסך יתפקע מצחוק, וגם הלקוחות יודעים שזה בלוף, כי יעבדו עליהם בדרך אחרת. זה לא מגרש שבו זה יכול ללכת על סמך טובת הלב של התאגיד, ואני אגיד לך עוד דבר אחד שאתה חוזר עליו, וגם אני חוזר עליו, וגם המפקח חוזר עליו, אבל אני מרגיש איתו פחות נוח מאחרים, זה הטענה שדורשת מהציבור לגלות אחריות צרכנית. יש חלק גדול מהציבור שאין לו את היכולת לגלות את האחריות הזאת, לא משנה מה, ויש אחרים שאפילו יש להם, אבל הם מתעצלים, זה לא אמור להיות בעיה שלהם, בסיטואציה שהיא, כמו שאתה אמרת לפני כמה דקות, obviously, לא תחרותית מספיק, אחרת השוק היה עובד, אז אי אפשר לבוא בטענות רק לציבור שהוא אדיש כלפי הכסף שלו, ולא הולך ודואג לקבל ריבית זכות על הפקדונות שלו. בשביל זה יש רגולטור. אם השוק, yeah. לא, אם השוק לא עובד, הוא צריך לעשות משהו, ולתת yeah. איזשהו מכתב כללי עם המילה הוגנות צרכנית, זה מראש מרגיש, אתה יודע, אולי צעד ראשון, אולי דברים יותר רציניים יקרו בזה, אבל אתה כמעט מחייך שאתה קורא את הדבר הזה.
כן, שני דברים בעניין הזה. קודם כל, לא בכדי יש מפקח על הבנקים ואין מפקח על המוסכים. אין גוף, אולי משרד התחבורה, אבל על הבנקים יש ממש גוף שמעסיק משהו כמו כמעט 200 עובדים, שזה העיסוק שלו, לוודא שבנקים הם יציבים, הם הוגנים וכולי. הנושא של ההוגנות ושל התחרות הוא באמת יחסית חדש באג'נדה של בנק ישראל, והוא נובע באמת מלחץ ציבורי, ומהעובדה שהבנקים נהיו נבלים בתקופות מסוימות, בתקופה של האשראי לטייקונים וכו'. אז אני אומר, מהבחינה הזו יש מפקח וטוב שהוא עושה את הדבר הזה. אני בניגוד אליך לא פותר את הצרכן מהיכולת או מהמחויבות שלו, גם כן מדי פעם לבדוק, להסתכל על תדפיסים, לראות מה קורה שם. זה לא אומר שהבנקים צריכים לנצל את העובדה שאנחנו לא בודקים או מבוהלים מהשירות הבנקאי כדי לעבוד עלינו, לרמות אותנו, לעשוק אותנו, ממש לא. אבל מעורבות צרכנית היא בעיניי המפתח להגברת תחרות בשוק, כי כשהלקוחות רדומים, הבנקים יודעים לחגוג על הדבר הזה. אז פה הוא אומר להם, חברים, אתם בנקאים, שימו לב, אתם צריכים לדאוג ללקוחות שלכם, אתם צריכים לשפר את היכולת שלהם להבין ולהשוות את המוצרים שלכם בהשוואה למוצרים של בנקים אחרים. אל תעשו תרגילים, אל תעשו דברים שדווקא יקשו עליהם להסביר. אז בסדר, אפשר, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו צריכים לנהל דיון נוסף על המכתב הבא שהוא ישלח להם. האם הוא יעלה?
כן, בדיוק.
רואים, כן או לא.
תשמע, זה מה שאני אומר, good luck with that, אומרים בלעז, אני לא רואה שום סיבה, יכול להיות שהפקח לא יכול לעשות דבר כזה, אבל חברי הכנסת יכולים להעביר חוק, פשוט וקל שגם זכות, גם פיקדון או שיש בה חשבון זכות, יתרת זכות, מקבל אוטומטית ריבית מינימום כלשהי, שתחושב על פי איזשהו נוסחה כזאת או אחרת, לפחות כבר להתחיל איזשהו תהליך. בלבקש יפה במקומותינו, זה לא כך עבד בעבר, אני מותר לי להיות ציני לגבי העתיד. יאללה, סוף שבוע טוב, סמי. שלום לנתן ליבסון.
היי איתן.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, תודה, אתה?
אני גם כן בסדר גמור, חן על הדאגה, למי שלא מכיר, האמת היא שהצעירים כבר לא יכירו, אולי יכירו פחות את השם שלך, אתה היית בין הראשונים, בוא נגיד בארץ כלכלה, ואחר כך בדמרקר לאורך שנתיה, היית כתב אצלנו, עורך הייטק לתקופה מסוימת, אחר כך הלכת לעניינים נוספים, מה אתה עושה כרגע?
אני עובד בסטארט-אפ בתל אביב.
יפה, ואנחנו ביקשנו ממך לפני כמה שבועות להכין כתבה למגזין על תחום שהכרת בהווה ובעבר, שהוא ויקיפדיה, בעצם נקרא לזה האנציקלופדיה העולמית, האנציקלופדיה הלאומית, המקום שבו כולנו ניגשים בשביל לברר דבר מה כשעולה איזשהו שם או איזשהו סרט או איזשהו משהו שאנחנו רוצים לבדוק, זה גם בדרך כלל הדבר הראשון שעולה כשאנחנו עושים חיפוש בגוגל, הלינק הראשון שון, וככה כולנו עושים, אבל מסתבר שהדבר הזה אפשר גם לקנות באיזשהו מקום את הערכים שמופיעים שם, זאת אומרת, אם אני בן אדם ואין עליי ערך בוויקיפדיה, ואני גם רוצה אחד כזה, אפשר לארגן דבר כזה. בוא ספר לנו קצת רקע איך זה, מה המצב שם, איך זה עובד, איך זה אמור לעבוד, ואתה יודע, תביא מדריך.
אחד הדברים הכי חשובים בוויקיפדיה זה שיהיה כמה שפחות ניגודי אינטרסים בין מי שכותב לבין מושא הכתיבה. וזה דבר שבדרך כלל מקפידים לו בוויקיפדיה, אבל עם השנים, בערך לפני 10-15 שנה, התחילה להתפתח תופעה של אנשים שכותבים ערכים בתשלום, שזה קצת מתנגש עם העיקרון המאוד מאוד חשוב הזה, אז... במשך תקופה לא קצרה...
רגע, אבל בוא נעשה סדר. לפני שאנחנו מגיעים לדבר הזה, מי כותב את הערכים בוויקיפדיה? באנציקלופדיה העברית ובאנציקלופדיה בריטניקה, שילמו למומחים, פרופסורים, בעלי שם, לכתוב את הערך. פה זה לא עובד ככה, זה בהתנדבות, יש פה איזושהי קהילה של עורכים מטעם עצמם, והם בעצם אלה שקוראים, סליחה, כותבים ועורכים לאורך הזמן את הערכים השונים, אמת?
זה נכון, זה מתנהל בצורה כזאת, הם עורכים איתם עצמם במובן שהם מתנדבים, אבל הם בדרך כלל מקבלים את אישור הקהילה, והדברים האלה נעשים בדרך כלל בשיתוף, הם לא, זה לא פתוח לכל אחד, יש תנאים מאוד, מאוד יש הקפדה מאוד גדולה על הדברים האלה, ממש אתה מתאר באופן עקרוני, נכון.
יפה, אז אם אני עכשיו רוצה לכתוב... ערך על אשתי, אני פשוט יכול להיכנס ולכתוב אותו, ומה יקרה אז?
אתה יכול להיכנס ולכתוב אותו, אבל מה שסביר שיקרה זה שמיד הערך הזה יקרה על ידי אנשים שהם בוא נגיד עורכים בכירים בוויקיפדיה, והם יצטרכו להחליט אם הערך הזה ראוי או לא ראוי לכתיבה, והם עשויים בהחלט להגיע למסקנה שהערך הזה לא ראוי, והם ימחקו אותו, זה כבר קרה.
למה לא ראוי בעצם, זאת אומרת, איזה כלי, בוא נגיד איזה כלל אצבע או חוק מפעילים פה במרכאות, כדי להחליט מי ראוי ומי לא ראוי. בוא נגיד
שאשתי
היא עקרת בית חרוצה שמגדלת שלושה ילדים, למה שלא יהיה מגיע לה ערך בוויקיפדיה?
אז ככה, יש כלל אצבע אחד, והכלל אצבע הוא שלא ייתכן, שהמקום היחידי ששמו של בן אדם יוזכר באינטרנט או בוויקיפדיה בעצמה. זאת אומרת, צריך להיות כמה מקומות מוסמכים באינטרנט שהם אינם וויקיפדיה, שמתארים את פועלו של הבן אדם הזה, וכדאי שזה יהיה, אתה יודע, מרכזי ברמה מסוימת, חברתית, פוליטית, זה לא משנה. אז אם המקום היחיד שבו אשתך או אדם כלשהו מופיע זה, נגיד בפייסבוק, אז זה לא מתאים. אם הבן אדם הזה מתואר בפרסומים רשמיים ופרסומים מקובלים, כמו הודעות לעיתונות של ממשלת ישראל, כמו עיתונים מרכזיים בארץ ובעולם, זה כבר הופך להיות יותר...
זאת אומרת, יש איזשהו כלל אצבע של עניין לציבור, פחות או יותר, זאת אומרת, בדומה למה שנגיד כלי תקשורת היה מחליט לעשות, אם הוא היה אחראי על מין ארכיון שכזה.
זה מאוד מדויק. עניין הציבור, בערך אותם קריטריונים של כלי תקשורת היה מפעיל.
באיזשהו מקום הם דומים קצת לעיתונאים, האורחים של ויקיפדיה, בסדר. אז
הם דומים לאורחים של אנציקלופדיות אחרות.
כן.
אוקיי. זה יותר נכון.
עכשיו, ואנחנו בעצם באים לספר, אתה מספר, שיש פה גם תעשייה של, כמו שבעיתונות, אם נתנו את ההקבלה הזאת, יש תעשייה של יחסי ציבור, אז גם פה יש תעשייה של בעצם כתיבת ערכים והעלתם לוויקיפדיה בתשלום. זאת אומרת,
כן,
אם אני דמות
כן.
ציבורית, אני יכול ללכת לחברה או לאדם, לשלם לו כסף, תכף תספר לנו אולי כמה, כשהמטרה וההנחיה היא שיהיה עליי ערך, נכון?
כן, זה נכון. ויש אנשים שעומדים בקריטריונים של חשיבות ציבורית ועניין הציבור, הם לא כותבים את הערכים שלהם בעצמם, כי הם לא מנוסים בזה, הם מעדיפים שמישהו שהוא בעל מקצוע יעשה את זה, הם רוצים גם כן להרחיק את עצמם מהכתיבה האישית קצת, הם גם מבינים סך הכל את העקרונות המובילים של הפלטפורמה הזאת, והם רוצים להתאים את עצמם. הם רוצים גם שיכתב משהו שיחזיק מעמד, הם לא רוצים לכתוב על עצמם דברים שאחרי זה הם ימחקו בעריכות של אורחים בכירים. אז בשביל זה יש אנשי מקצוע שעוזרים להם.
כמה זה עולה?
דיברתי, בוא נגיד, עם פחות או כל השחקנים מובילים בענף הזה, אין כל כך הרבה, אבל המחיר הוא בדרך כלל, המחיר שתשמע הרבה פעמים, הוא 5,000 שקל.
לאייטם בוויקיפדיה בעברית, אני פה שם...
לאייטם בוויקיפדיה בעברית, זה נכון.
ואם אני רוצה גם באנגלית?
אם אתה רוצה גם באנגלית... אני חושב שזה יעלה יותר, אבל יש גם כן איזשהו אלמנט נוסף בוויקיפדיה באנגלית שלא קיים בעברית, והוא, אתה לא יכול בוויקיפדיה באנגלית להעלות ערך סתם כך. אתה מציע ערך, ואז יש אורחים שמחליטים אם הוא ראוי או לא ראוי. בעברית אתה כותב וזה עולה, ואז מגיעים אורחים, זה תהליך טיפה שונה, המחסום פה הוא יותר גבוה, זאת אומרת, האיכות וההתאמה שצפויים הם יותר גבוהים, כמובן, פה בישראל שפתיים של רוב האנשים איננה אנגלית, ולכן זה יעלה יותר. כמה בדיוק אני לא יודע.
כן. טוב, אני מניח שאני הייתי יכול לשאול את השאלות האלה גם לגבי צרפתית, רוסית וכל שפה אחרת בעולם.
כן, אבל יש בישראל כמובן יותר אנשים שיודעים לכתוב אנגלית מאשר צרפתית. ורוסית יותר גם מאשר צרפתית, אז זה גם תלוי בהיצע הזה.
איזה כללי אצבע אתה יכול לתת לנו כקוראים דווקא הפעם, בשביל, בוא נראה לזה להריח בעדינות, מתי ערך בוויקיפדיה הוא בעצם מסמך יחסי ציבור שמישהו הצליח לעלות מבלי שצנזרו אותו יותר מדי, ומתי זה נראה כמו משהו יותר יסודי, או לפחות יותר, בוא נקרא לזה, עצמאי או חסר פניות, ללא אינטרסים.
אוקיי, אז ככה, למעשה זה לא טריוויאלי. למה לא טריוויאלי? כי למרות שיש תקנון מאוד מחייב, וויקיפדיה בעברית וגם בשפות אחרות לגבי כתיבה בתשלום, כלומר הדבר הזה מותר והוא מבוקר ומפוקח, לא נדרש שבתוך הערך עצמו יהיה לזה גילוי. מה שכן נדרש הוא שיהיה לזה גילוי במה שנקרא דף השיחה של הערך. מאחורי כל ערך יש מה שנקרא דף שיחה, שמייצג את ההתגלגלות של הדיונים, סביב הערך הזה, למה הוספתי את הקטע הזה, למה מחקתי לך את הקטע הזה, מה נדרש כדי שהערך יהיה יותר מבוסס לכן, זה מה שנקרא דף שיחה. בדף השיחה כתוב במפורש שהערך נעשה בתשלום, וגם מי הזמין ומי ביצע את השקיפות כאן, בעיניי היא בעייתית. למה? מכיוון שבערך עצמו זה לא כתוב, ואם אתה רוצה לדעת, אתה צריך להבין שיש דבר כזה בוויקיפדיה שנקרא דף שיחה, ולדעת שגם בדף השיחה הדבר הזה מופיע. הגילוי פה בעיניי לוקה בחסר.
קשה להגיע אליו, זאת אומרת, צריך שם לנבור בפנים וללכת ולראות את זה על תקשורת שיכולה להיות גם משנה יחסית, בשביל לנסות לראות באמת מי פעל ומי ערך. זה דברים שאנשים לא עושים.
ממש לא עושים אותם. זה לא דבר שאתה יכול לצפות מבינם שהוא יעשה, מה שאתה כן אבל יכול לצפות מהפלטפורמה, זה שהיא תהיה יותר שקופה בעניין הזה. וזה לצערי לא קורה. לא יודע מה השיקולים, אבל זה לא קורה.
טוב, אז אם ככה למדנו כמה וכמה דברים, שוב פעם, בעצם אתה מסביר, לפחות בכתבה שבמגזין, שאם מישהו רוצה בכל זאת לעשות את זה, אז מעבר לעניין של, של המחיר, הוא צריך שיהיה לו רשימה של מבואות, או, או בוא נגיד מקומות באינטרנט שהבעלי מוניטין, שהמידע הזה מופיע, כדי שהעורכים שבדרך כלל לא יודעים את הדברים עצמם, ישתכנעו שמה שכתוב באייטם הוא באמת, בוא נקרא לזה, קשור לאמת, קשור למציאות.
זה נכון, אבל זה הכלל הזה הוא רלוונטי לכל כתיבה של כל ערך בוויקיפדיה, אם זה בתשלום ואם זה בהתנדבות, ומכל סיבה שהיא. אז הכלל הזה, שהוא כלל מאוד מרכזי בוויקיפדיה חל, גם ואולי אפילו בצורה יותר מוקפדת על ערכים שנכתבים בתשלום, שכל הרעיון הוא כמובן לשמור על המעמד המאוד מיוחד של ויקיפדיה בקרב קוראים בכל העולם. יש לויקיפדיה מעמד יוצא דופן, יוצא דופן.
אני מסכים איתך, ובעצם זה נותן כוח יוצא דופן לחבורה לא גדולה של אנשים, באמת מכל מיני מקומות, חלק מהם צעירים, אני נתקלתי לפחות בזמן האחרון בשני מקרים של עורכים פוריים מבחינת כמות הערכים שהם כותבים וכמות הערכים שהם מתקנים, שהם, בוא נקרא לזה כמעט ילדים, נערים 14, 15 ו-16, שאתה יודע, בסופו של דבר הצורה שאתה מסתכל לחיים שונה מאשר אדם יותר מבוגר.
כן, זה נכון, אבל אם יש רשימה של כללים שהיא אחידה ואוכפים אותה, ואנשים מתאימים את עצמם עליה, בעיקר העניין הזה של הפניה למקורות חיצוניים שיש להם בעצמם סמכות, אז הדברים האלה נוטים להיות פחות דוקרים את העין ופחות בעייתיים.
נתן ליפסון, תודה רבה.
בשמחה איתן.
שלום לרוני לינדר.
שלום איתן.
את יודעת, בסך הכל שאנחנו מסתכלים על טבלאות ודירוגים עולמיים של מערכת הבריאות הישראלית ביחס לחול, יש דברים שאנחנו נראים בהם לא רע בכלל, למשל הנושא של תוחלת החיים, וישראלים ברגע שהם לא מרגישים טוב בחוץ לארץ, ישר חוזרים לארץ לקבל את הטיפול היותר טוב, ככה הם מרגישים לפחות, וגם ביחס למערכות שיש מהם הרבה כסף, למשל כמו מערכת אמריקאית, יותר קל בארץ, מערכת הרבה יותר ציבורית, אבל יש דבר אחד שאנחנו גרועים בו, ואנחנו הולכים ומתדרדרים מיום ליום, וזה כל נושא של השירות. אפשר להתווכח מה הקשר בין שירות לבין התוצאות הבריאותיות של המערכת, אבל כל ישראלי יודע שבשביל להשיג תור לרופא מומחה בקופת חולים, זה סיפור לא פשוט, ואת מדווחת שזה הולך ומתדרדר ובמהירות.
כן, אני קצת אחלוק עליך. אם יורשה לי, אני כן חושבת שהמצב היום בישראל, אנחנו קצת פריבילגים שלא מודעים לפריבילגיות שלהם. כלומר, למשל, השירות של להשיג רופא משפחה או רופא ילדים פה, זה בלי זמן בכלל, זה הזמינות היא אדירה. גם
ביחס לעולם.
ביחס לעולם, ביחס לכל סטנדרט, אתה יודע, אם אתה רוצה לראות רופא משפחה היום, תוך יום, מקסימום יומיים, יש לך תור, שלא לדבר על כל האמצעים הדיגיטליים, שגם בישראל הם הכי מפותחים בעולם. וגם בכלל, בישראל הכוח שלה הוא בקהילה. היו פה הרבה משלחות של ה-OECD וכו', ודיברו על כמה שהקהילה חזקה והיא באמת חזקה, אבל מה שהולך ומסתמן, והולך ומתרחש ממש בתהליך מהיר ומדאיג ביותר, זה באמת הרעה בדבר הזה. עדיין הממוצעים פה, אם תסתכל על הממוצע, כמה זמן מחכים פה לרופא מומחה, בטח אם אתה פתוח לקבל כל רופא מומחה, ולא רוצה דווקא את מישהו ספציפי, הזמנים עדיין סבירים, אבל אם מסתכלים עליהם, אפילו לעומת 2019, אנחנו כבר רואים עלייה של עשרות אחוזים, וכבר היום יש מקצועות רפואיים היותר נדירים, שיש לגם המתנה של חודשים, כולל בדיקות MRI, כולל התפתחות הילד ופסיכיאטריה, וכל מיני תחומים שבהם כבר היום יש המתנה מאוד מאוד ארוכה, שדוחפת אנשים, דוחפת לאי שוויון בעצם, כי מי שיש לו כסף ילך לפרטי, ומי שאין לו כסף יצטרך להמתין. מה שאנחנו פרסמנו היום זה באמת על חמשת המקצועות שבפרטו זה חמשת המקצועות המרכזיים של רפואה יועצת, שזה אורתופדיה, אף אוזן גרון, עיניים, אור ונשים, ששם רואים באמת את אותה הידרדרות שאני מדברת עליה, הידרדרות של עשרות אחוזים לפעמים באורך התור, לעומת רק לפני 3 שנים, ושוחחנו עם מנכלי הקופות, שהם מאוד מאוד מוטרדים מהעניין הזה, מאוד מאוד מוטרדים.
מה הסיבה המרכזית? אני גם כן לא בטוח איתך לגבי עניין, זאת אומרת, החוויה של ישראלי מצאו היא שכן, בסדר, אם הוא יתקשר לקופת חולים ויגיד, תשיג לי רופא כלשהו, באיזשהו מקום בארץ,
לא, לא באיזה מקום.
הוא כנראה ישיג אותו בזמן שנראה סביר ביחס לתלונה של זה, אבל אם הוא יוצא רוב איזשהו מופע מסוים, שהוא אולי קצת מבוקש, או שיש לו מוניטין, או שהוא סגן מנהל מחלקת משהו, הרבה פעמים הוא יכול לקבל תשובות של חודשים ארוכים מאוד.
שאפילו לא שאנחנו עוד לא פתחנו יומן.
שזה לא רלוונטי בכלל, זאת אומרת, מי שכואב לו משהו, לא יכול להסתדר אם תבוא בינואר, עם כל הכבוד. והזכרת הנושא של MRI, אני לא יודע אם מיד מדברת, אבל להשיג MRI זה סיפור של, זה פשוט מייאש. אנשים מגיעים ל-MRI כי כואב להם מאוד משהו, והם רוצים איזושהי התייחסות לעניין, אז הם מקבלים תשובה של חודשים.
נכון.
ואז צריך לעשות תרגילים ולבוא ביום כיפור באמצע הלילה לחדרה.
נכון, אם אתה רוצה לפתוח את ה-MRI, ה-MRI באמת ישראל היא הכי יעילה בניצולת של המעט.
יעילה, יופי.
אז היעילות הזאת, לחשבון זה שבאמת שולחים אנשים גם ב3 ו-4 לפנות בוקר, דברים מזוהים שבינם לבין שירות אין הרבה. יש בזה הרבה יעילות ופחות שירות, וגם בהינתן כל היעילות הזאת, עדיין התורים באמת מאוד מאוד ארוכים עדיין ל-MRI, למרות כל מיני רפורמות שהכריזו עליהם פה, ו-MRI זה באמת אחד החולשות שיש היום, כי זה גם הפך לסטנדרט אוף קר, לבדיקה מאוד מאוד נפוצה.
כן, ומה הבעיה הזאת?
וצוואר הבקבוק פה, אוקיי, אז בואו נחזור לנושא שלנו, זה בדיוק אותו צוואר הבקבוק, צוואר הבקבוק ב-MRI, זה דווקא לא בהכרח המכשירים, יש עכשיו, ניתנו רישיונות לקנות עוד מכשירים וכולי, למרות שעדיין יש מעט מאוד מכשירים בישראל לעומת מדינות אחרות, אבל צוואר הבקבוק האמיתי, בטח העתידי, זה עניין של מחסור ברופאים, שיפענחו את ה-MRI, ובמקרה שלנו, של מה שפרסמנו היום, מה שאומרים לנו כל מנכלי קופות החולים, אין לנו מספיק רופאים. התורים הולכים ומתארחים, בגלל שאין מספיק רופאים, ולעומת זאת יש גידול מאוד מהיר באוכלוסייה, את זה אנחנו מכירים מכל התחומים, מתחום התחבורה והדיור והחינוך, ובמקביל יש גם הזדקנות, כלומר הביקוש עולה מכל מיני כיוונים, הביקוש לרופאים, ומספר הרופאים לא גדל בהתאם.
אוקיי.
שעוד לא דיברנו על זה שגם ישראל לא מייצרת, שכמות הרופאים שישראל מייצרת היא מעליבה וביזיונית, שרק 40% מהרופאים החדשים פה בשנה הם תוצרת ישראל, ו-60% לומדים בחול על חשבונם, ועל זה דיברנו כבר הרבה גם בפודקאסט הזה.
כן, אבל מה התחזיות לגבי השנים הקרובות? זאת אומרת, אני תמיד רוצה לדעת אם תופעה היא תופעה שהיא סביב משהו שאפשר לפתור, ואז עם ה-MRI לצורך העניין, אם היו תקציבים ויביאו את המכונות, ואולי הפענוח יעשה כבר על ידי, אני לא יודע מה, תוכנות של סטארט-אפים חדשים, לצורך העניין, מי שנוסע לאורך האמריקן סנטר או משהו כזה בהרצליה, הפיתוח, רואה קרון בחוץ. וזה MRI, יש מסעית, סמי טריילר, וזה מכון MRI קומפלט על הדבר הזה. אז תאורטית אפשר לקנות 10 כאלה ולשים את זה בחניונים, ולפתור את הבעיה. זה לא העניין.
אז מה צופן העתיד?
לא, אני שואל, מה יהיה, זה נראה כאילו, מאחר שלוקח כל כך הרבה זמן להכשיר רופאים, ומאחר שזו תופעה שיש בה הרבה חסמים, ועדיין הרבה מריבות על הרבה דברים, אז אין לי להסיק חוץ מאשר, שום דבר חוץ מאשר שזה פשוט הולך ויחמיר העניין הזה. זאת אומרת, התורות יתארכו עוד ועוד ועוד.
קודם כל, אני מאמינה שתהיה החמרה רצינית בשנים הקרובות. לגבי האם פותרים את עניין המחסור ברופאים, אז כן, יש סוף סוף בשנתיים האחרונות ככה תחושת דחיפות, וגם קרו כל מיני דברים משבשים, כמו הרצון של רייכמן להקים את האוניברסיטה הפרטית שקצת נסתה פלפל אצל אחרים, והתוכנית של משרד הבריאות לקחת אחריות על סטודנטים ישראלים שלומדים בחול ולכוון אותם ולגרום להם ללמוד במקומות הנכונים ולחזור לארץ. אז יש פעולות, אבל כמו אני אצטט את מנכ״ל משרד, וגם סגרו את תוכניות חול שהכשירו פה סטודנטים אמריקאים בתוך ישראל במקום להכשיר ישראלים, אז יש כל מיני ניצנים של שיפור, אבל אם אני אצטט את מנכ״ל כללית שאמר לי, זה בדיחה, לא צריך להכפיל את מספר, לא צריך להגדיל בכמה עשרות בשנה את מספר המקומות לסטודנטים לרפואה בישראל, אלא להכפיל את זה, וזה לא קורה, זה גם לא קורה בעתיד הנראה לעין. אז זה דבר אחד. אז לפני שיהיה פה יותר טוב, כנראה יהיה יותר גרוע. הדבר השני זה, כמו שאמרת, פתרונות טכנולוגיים, לא יהיה מנוס מלחשוב בצורה קצת אחרת, על, לא רק להגדיל בפרופורציה את מספר הרופאים והרופאות, אלא גם ללכת על פתרונות טכנולוגיים, שיתנו פתרונות לחלק מהדברים, שלא כל הדברים יגיעו בסוף לרופא, ופתרונות כמו לתת יותר סמכויות למקצועות בריאות נוספים, למשל לאחיות מומחיות, לעוזרי רופא וכולי, כי בדרך הזאת של לרדוף אחרי הדמוגרפיה ולייצר עוד רופאים, אנחנו רואים שזה מאוד 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 קשה.
תשכנע אותי, מאחר שאני קצת חשדן וקצת ציניקן לפעמים, את יודעת, שחלק מהבעיה לא קשורה גם לעובדה שהמערכת הציבור, המערכת הבריאות הציבורית, מתישהו אחרי ארוחת צהריים הולכת או לנוח קצת, או ישר למערכת הפרטית, לקליניקות, למכונים פרטיים, ולכל המערכים הללו.
בסוף זה משחק סכום אפס על אותו פול של רופאים, כלומר אני, יש גם התארכות, בסוף רוב הרופאים שעובדים במערכת הציבורית בבית החולים, אחרי הצהריים הולכים לעבוד בקופה, בתור אותם מומחים, יש פול קטן, ברור שהמחסור ברופאים מתדלק את כל הדברים האלה, הוא מתדלק גם את דרישות השכר של הרופאים, הוא מתדלק את המערכת הפרטית, זה עיוותים על עיוותים על עיוותים, כמובן שזה מגדיל מאוד גם את אי השוויון, כמו שאמרנו קודם, גם כי מי שיש לו ילך לפרטי, וגם כי הרופאים המעטים פחות מגיעים לפריפריה, ואנחנו באמת ראינו וגם כתבנו היום שהבעיה הרבה יותר חמורה בפריפריה. יש שם מחסור הרבה יותר גדול, בעיקר באזור הדרום.
זאת אומרת, באיזשהו מקום את אומרת שלפתור את בעיית התורים באופן מוחלט אי אפשר, כי בסופו של דבר הרופאים עובדים, בוא נגיד יקרא לזה 100% מבחינת הקפציטי שלהם.
גם שם יש מגמות.
כן, נוצר, אבל נוצרת סיטואציה שיש רפואה ציבורית לאנשים שיחכו הרבה זמן, ויש איזושהי רפואה פרטית, ששם זה עולה יותר.
אני חושבת שעדיין...
חלק מהמקרה זה משולם כמובן על ידי חברות ביטוח.
נכון, אבל אני כן חושבת שעדיין בקהילה, אנחנו עוד לא במקום הזה, אנשים עוד לא, כל האוכלוסייה עדיין הולכת לרופא משפחה, למשל, ציבורי, עוד אין תופעה פה שהולכים לרופא משפחה פרטי, גם ברפואה יועצת עדיין, הרבה מאוד אנשים הולכים, קודם כל, יחפשו רופא של קופת חולים, כי באמת הרפואה שהקופות נותנת היא רפואה טובה, ועל זה חייבים לשמור, ועל זה שוב, אני לא יודעת כמה פעמים אני אגיד פה, תחושת הדחיפות צריך לייצר יותר רופאים למדינת ישראל ורופאים טובים.
ומה נעשה עם הרופאים החדשים, הצעירים, בני דור ה-X וה-Y וה-Z, ואני לא יודע מה, לא שנייה, שיש כלפיהם טענה, כלפי הרופאים מצד הרופאים הוותיקים, למשל, סביב כל העניין הזה של מתמחים, שהם, את דיווחת על זה בתחילת השבוע, שהם... בוא נקרא להם בשלום, הם קוראים להם מצלנים.
נכון, אז אני חושבת שלקרוא להם, מה שלא יהיה, לגנות אותם ולקרוא להם עצמאים, בטח לא יפתור את הבעיה. אני חושבת שבהחלט יש פה שינוי דורי, אף אחד לא מכחיש את זה. זה שינוי, גם הרפואה הופכת להרבה יותר נשית, גם הדור התחלף, גם הרופאים הגברים, חשוב להם מאוד היום להיות גם הורים פעילים, והם חלק מאותו דור, מהדור הצעיר שאנחנו מדברים עליו עם התפטרות השקטה, וכל התופעות שמתרחשות בשוק העבודה, ולכן לגנות אותם, זה אולי ונטילציה של מישהו, אבל זה לא יעזור, וצריך, המערכת צריכה להתאים את עצמה גם לנטיות החדשות של ה...
איפה אנחנו עומדים כרגע במאבק הזה? זאת אומרת, מעבר לאנשים שהודיעו על התפטרות, שהם מיעוט בסופו של דבר, בוא נדייק. זה לא שכולם...
נכון, זה מיעוט.
התפטרו כאיש אחד.
זה מיעוט, וגם חלק בעקבות לחץ משכו את מכתבי התפטרות. לעומת זאת, יש כמה רופאים שהכריזו על שביתת רעב. כרגע אנחנו בשלב של לפני הפיצוץ, אם יהיה, קשה לדעת לאן זה ילך. כרגע יש איזשהו שקט של לפני הסערה. אם באמת כל מי שיתפטר יממש את מכתבי ההתפטרות שלו, אנחנו נתחיל לראות בלגן במערכת, כבר אני מעריכה בשבוע הקרוב. וקשה, אתה יודע, אנחנו בתוך מערכת בחירות, קשה לצפות בדיוק לאן זה יוביל.
כן. טוב, אז כנראה שאנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה בשבוע הבא, מרגע שהמכתבי ההתפטרות ייכנסו לתוקף. איזה תאריך הם נתנו?
מחר אמורים להיכנס כבר כמה עשרות מכתבי ההתפטרות לתוקף.
טוב, אנחנו סוברים להגיד יפה בסוף האייטם, אז זה לא כך יפה, באמת יהיו התפטרויות ומחסור של אנשים, לאחר שדיברנו שכבר ככה קשה לפעמים לקבל את השירות, לפחות בזמן. על האיכות אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. רוני לינדר, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, עד כאן גם האינטרסנטים לשבוע הזה. אנחנו נחזור ביום ראשון, כמובן וכרגיל. תודה לשני אבירם שעורכת את המהדורה הזאת, למאיה בן ניסן שהקליטה והייתה איתי פה באולפן. סוף שבוע טוב, מחר יהיו פה המרקרים עם גיא רולניק והאורח התורן שלו. להתראות.